אנחנו בקדושת חומות ירושלים, קדושת ירושלים. אמר רב, גגים ועליות. חדש. זה לא איזה ממצא ארכיאולוגי, נכון? לא סופרים את זה. נגיד, אתה עושה, אתה לא תפתח את הארכיאולוגי על 400 שנה.
עכשיו מצאו שם בדיוק משהו מבית, בית שאני מצאו, זה מדליון זר שם בקצה החומה, הדרום מזרחי, מצאו שם דברים שזה קישוט לספר תורה. משהו מאיתור זהב כזה של מנורה, עם ספר תורה ליד זה, ועוד שופר או משהו כזה.
בית שני.
מדהים, זה ממש שלם.
הכי עתיקים של
מגיע, ממצא שלם.
וחשוב.
ורק מוכיח.
מבין?
זה מדהים שיש כאלה שעושים הוכחה שדוד המלך באמת הלכו שנה. עושים הוכחה.
לא כולם שמורנים, רוצים להוכיח כל הזמן שהמסגרת למעלה
זה בעצם פשוט פלסטינאים.
אמר רב, גגים ועליות. הגגים של ירושלים והעליות, הבתים, הקומה העליונה של ירושלים לא נתקדשו. נפקא מינה, שאתה לא יכול לאכול קורבן פסח לא על הגג ולא בקומה שנייה, כי אין בזה קדושת ירושלים, אתה צריך לאכול דווקא בקומה ראשונה. וככה פוסק הרמב"ם אגב להלכה, ככה נפסק ש אי אפשר לאכול קורבן פסח בקומה שנייה ולא על הגג. כולם חייבים לראות רק בקומת קרקע, כי רק זה קדוש בקדושת ירושלים. זאת אומרת שבעזרת השם כשנבוא לירושלים לאכול קורבן פסח רק בקומה ראשונה. זה לא קדוש בקדושת ירושלים, לא רק פנטאו, זה קומה שנייה כבר אין קדושת ירושלים, ואי אפשר לאכול את הקורבן פסח בחוץ כי צריך לאכול בבית.
אפילו מישהו שיש לו
ידע חוס
עד הבית, יש לו שם תצפית
זו סדרה, אבל
לתת
לשאלה
טוב.
אבל כל מי שגר בירושלים בקומה שנייה, הוא לא גר בירושלים
בקדושת ירושלים. נפקא מינה, הוא גר בירושלים, ועניין לאכול קורבן פסח למשל או קודשי, זה לא ירושלים.
תצטרכו לקדש את כל העיר אחר בקדושת ירושלים, לעשות בגן סקר איזה
מאהל
כדי שיכול לשבת.
מה עם לשבת
במקלט התקרקעי? זה טוב דווקא.
בתוך הקדושה.
אנחנו מכירים כשיבוא המשיח לא יהיו מקלטים, בעזרת השם. הנה אומרת הגמרא, ואמר רב משום רבי חייא, כזית פסחא והללה פקא איגרא. זאת אומרת, היו אוכלים קורבן פסח, ומרוב שמחה והלל הגגות היו נשברים כביכול, כאילו מרוב שמחה והלל. אז רואים שכאילו אוכלו על הגג, מה אליו? דאכלי באיגרא ואמרי באיגרא, אוכלו בגג ואמרו את ההלל בגג. לא, אמרת הגמרא, דאכלי בארה, היו אוכלים בקומת קרקע, ואחר כך היו עולים לגג לקרוא את ההלל, כי מהגג היה אפשר לראות את בית המקדש. אז היו הולכים, עולים על הגג לראות את בית המקדש, ואז היו אומרים תהלל בשמחה. עכשיו הגמרא, הנה, והרי תנען, המשנה מסיימת את מסכת פסחים, אומרת שאין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. זאת אומרת, אחרי שם סיימת לאכול את קורבן פסח, סיימנו. מה זה, מה פירוש המשנה? אמר רב, שלא יעקרו מחבורה לחבורה. זאת אומרת, אומר רב, הכוונה שאסור לך לעקור ממקום אחד למקום אחר. אז איך אתה אומר שהם אכלו את קורבן פסח למטה ועלו למעלה לקרוא את ההלל? הרי אמרת שאחרי קורבן פסח אסור לצאת מהמקום.
כרונולוגית הרב, ההלל היה לפני?
אחרי.
זאת
אומרת, היום צפון ברך הלל, אחרי הצפון זה קורבן פסח. תגמרא לא קשיא, כאן בשעת אכילה כשאתה אוכל, בסדר? אז אל תצא מחבורה לחבורה. שלא בשעת אכילה, סיימת לאכול, בירכת ברכת המזון, אתה אומר הלל, אתה יכול לעלות כבר מצידי לגג. תשמע, אבא שאול אומר, עליית בית קודשי הקודשים יותר חמורה בקדושתה מקודשי קודשים עצמו. שבית קודשי קודשים, כהן גדול נכנס לו פעם אחת בשנה, ואילו עליית בית קודשי קודשים היא כל כך קדושה שהם נכנסים לה אלא רק פעם אחת בשבוע, בשבע שנים. פעם אלא פעמיים בשבוע, פעם אלא פעם אחת ביובל, לדע מה היא צריכה לראות אם יש שם איזה סדקים. בכל אופן, אנחנו רואים שעליית בית המקדש היא גם קדושה. אז למה אתה אומר שהעליות לא קדושות? הנה, הקומה השנייה של בית המקדש היא קדושה. לא, 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 רואים שיש שם, כן, אבל רואים שיש פה קדושה, ככה מבינים. ככה רש"י מפרש. אומר רב יוסף, מהיכל נקום ונייטיב, מה אתה מקשה מהיכל? היכל, נייטיב איניש, שאני היכל, דכתיב ואתן דוד לשלמה בנו תבליט העולם ואת בתיו ואת נזכיו ועליותיו וחדריו הפנימיים בית הכפורת. אז העליות של בית המקדש התקדשו על פי החלטה אלוקית. זה לא עניין של אנחנו החלטנו או לא החלטנו, זה החלטה אלוקית. הכל כתב מיד השם עליי, השכיל. אז אל תלמד לי מהעליות של ההיכל לירושלים. ירושלים זה עניין אחר. ירושלים זה קדושה שאנחנו מחליטים עליה, ואנחנו קידשנו רק את ירושלים. קדושת ירושלים החליטה רק על קומה ראשונה. תשמע, לשכות הבנויות בקודש, אם יש לשכות בעזרה.
הרב, זאת נשים שהייתה בקומה שנייה, לא?
כן.
יכול להיות.
לשכות הבנויות בקודש ופתוחות לחול, זאת אומרת שהן נמצאות בתוך הר הבית, אבל או בעזרה, אבל הן פתוחות לכיוון הר הבית. זאת אומרת, לשכות שנמצאות בעזרה והפתח שלהן לכיוון הר הבית, הן נחשבות חול, תוכן חול. זאת אומרת, נחשבות הר הבית ולא עזרה. וגגותיהן קודש, אז רואים שיש קדושה בגג. תרגם הרב חיסדה, מדובר בשגגותיהם שווים לקרקע עזרה. זאת אומרת, זה לשכות, הרי הר הבית הוא הולך ועולה. יש לשכות שהן בגובה של הר הבית, הן נמצאות בעזרה, אבל בעצם הן חצי גובה מהעזרה. ולא בגובה של העזרה.
בעצם מרתף ביחסית לעזרה.
אז יחסית לעזרה, הם כמו הרצפה של העזרה. הם בגובה של הרצפה של העזרה. הגג שלהם זה כמו הרצפה של העזרה. כי אנחנו היום אחרי אורדוס, אחרי שהוא עשה את הכל ישר. אבל במקור, הר הבית, הוא היה מדורג. היה בו הרבה שלבים, כי הוא הר. אי אחי, האם הסיפה בנויות בחול ופתוחות לקודש, תוכן קודש וגגותיהם חול? ויסלקה דלתך בשגגותיהם שווים לקרקע, לקרקע עזרה, אב ים להם מחילות. זאת אומרת, אם מדובר פה על לשכות שבנויות בחול, בתוך הר הבית, ופתוחות לקודש, אז הן נחשבות קודש. הגג שלהם, לעומת זאת, כיוון שהוא שייך להר הבית, הוא חול. ולכאורה, בעצם זה כמו מחילה. זאת אומרת, אומר, יש פה איזה מבנה, שהוא פתוח לכיוון הקודש, אבל הוא שייך להר הבית, בעצם הוא פתוח לקודש. ורבי יוחנן אומר שהמחילות לא נתקדשו, יש פה מבנה שהוא יחסית לעזרה או כמו מחילה. אתה כמורה, כי אמר רבי יוחנן, לפתוחות להר הבית. הלשכות שפתוחות לכיוון הר הבית, למרות שנגיד ברמה האבסולוטית הן שייכות לעזרה, אבל כיוון שהן בגובה מתחת לעזרה והפתח שלהם לכיוון הר הבית, הם לא יתקדשו, זה כמו מחילה. אבל אם הפתח שלהם לכיוון העזרה, אז הם כן יתקדשו. יש להם קדושת עזרה. זה אומר שאפשר למשל לאכול שם קורבן חטאת. אפשר לאכול שם קורבן חטאת למשל. אפשר לאכול חטאת. אם זה פתוח לעזרה, נכון. לא, מהעזרה. העזרה יותר קדושה מהר הבית. העזרה זה חלק יותר קרוב לקודש, יותר קדוש מהר הבית, כן. ומה שכתוב, מחילות מתחת ההיכל חול, כי תנאי שפתוחות לחול. השאלה, לאיפה אתה פתוח? אם אתה פתוח לחול, אז אתה חול, אתה פתוח לקודש, אתה קודש.
השאלה היא, מה זה הר הבית?
לא, הר הבית זה השטח שמסביב לעזרה. לא, זה ההר שמסביב לעזרה. היום, בשפה שלנו היום, הר הבית זה רוב המתחם שלמעלה. אתה עובר את הכותל, אתה נמצא בהר הבית.
הכותל זה כבר מחוץ
להר הבית? זה בדיוק הגבול של הר הבית. זה החומה של הר הבית.
זה כבש
העצים
הזה.
זה עלייה
להר הבית?
כן.
ורק
הפלטה
העליונה?
כן. גם לא כולה. לא כולה. החלק הצפוני יותר שלה. החלק הדרומי ממש לא כולו התקדש. לא, עולים כי התאבלו. בשביל לטבול, להיכנס להר הבית, אתה יכול להיות מאמת.
כהן יכול להתקרב עוד, אבל מי ש...
כהן לא. אם הוא מאמת.
לא, אם הוא טבל הכוונה. אה, מאמת.
מאמת, צריך פרה אדומה. בלי פרה אדומה, אנחנו לא יכולים להתקרב.
יש כאלה כהנים שטובלים או עולים
לשם? הם לא עולים לעזרה, הם עולים רק להר הבית.
זה השאלה שלי.
הם אומרים, אני יודע את הגבול, איפה העזרה מסתיימת, איפה הר הבית. אני לא מתקדם לכיוון העזרה.
זאת אומרת, העזרה יותר גדול מהר הבית.
זאת אומרת, שטח קטן, העזרה מאוד קטנה.
אוקיי, זה הר הבית, זה עוטף את העזרה גם, נכון?
ראיתי שהוא פה עושה פה סרטוטים, אז... אבל הר הבית זה שטח גדול מאוד יחסית לעזרה. העזרה היא קטנה, מאוד קטנה. אז הם טוענים, מי שעולה טוען, אני יודע בוודאות להגיד על שטח מסוים, זה לא, שזה לא העזרה, זה רק הר הבית. זה לא העזרה, זה רק הר הבית, ולכן אני יכול לעלות, אני טובל והכל בסדר.
בעצם תמי מת עשו רק לעזרה להיכנס, להר הבית מותר.
זה רק בית המקדש להר הבית. כן.
אני מתור ישראל יכול
לעלות
או לא?
לאיפה?
לא
לעזור. אבל הרבנות הראשית אמרה שלא.
ראש לצערי הרב, בקטנותי הייתי בפרקס. לא בתור. כולם נכנסו, אני נשארתי בחוץ.
אמר, שואלת הגמרא ותסבר, תשמה, וגגו קודש. כתוב שהגג של ההיכל הוא קדוש, ואת הסברה והקטני גגים הללו אין אוכלים שם קודשי קודשים ואין שוחטים שם קודשים קלים, ולקש הגגו קודש. מצד אחד יש ברייתא שאומרת שהגג של ההיכל הוא קדוש, מצד שני אתה אומר שכל הגגות של העזרה אין להם קדושה, ואי אפשר לאכול שם חטאת ואי אפשר לשחוט שם קודשים. אמר חמה ברגוריה לאותן שתי אמות. זאת אומרת, הגגות של העזרה הם לא קדושים. לעניין מה הם קדושים? לעניין רק דבר אחד, שמותר לשים שם כלי קודש. למה לשים כלי קודש על הגג? כי היו צריכים למדוד, לעשות מדידות של כלי הקודש, לדעת שהם במידה הנכונה, וקנה המידה היה על הגג. היה על הגג של אחד הלשכות, היה שם שתי אמות, שתי אמות אבסולוטיות שמודדים מולם. אתה רוצה לדעת שאתה בסדר, אתה הולך, יש אמה כאילו שמדויקת באיזשהו מקום, אתה מודד את הכל מול אמה, כמו שיש במוזיאון בצרפת את המטר המקורי. צריך מטר, לדעת שאתה מטר. כן, זה נשמע תתנן שתי אמות.
מה? המטר
הוא קורא
מטר באמת?
כן.
אז אם כך, מה הבעיה?
אז מה הבעיה? שיש קפלנים שאומרים לך מטר זה לא מטר.
בסדר, יש כאלה שבארנונה שאומרים לך מטר זה לא מטר.
אז לכן, צריך להגיד, הולך לצרפת, תראה לי שאתה המטר שלך הוא מטר אמיתי, ואחר כך נדבר. אז בבית המקדש זה לא צחוק. כי אז כל דבר זה עלול להיות מעילה בקודשי. אתה אומר לבעל מלאכה, תעשה לי משהו בגודל X, אז זה, אם הוא טועה, בסדר, וזה לא המדידה הנכונה, אז זו מעילה בקודשי.
סליחה, אני לא מבין. זה היה?
כמו סרגל, כמו... היה מוט, מוט.
אבל יש צוחק כדי שבוכה.
מה?
יש צוחק כדי שבוכה.
אני לא הבנתי אף מילה.
יש צוחקת, יש אמת צוחקת, אמת
הנה, הנה, לא, הנה, אמת הגמרא. היו שתי אמות. שתי אמות היו בשושן הבירה. שושן הבירה זה שער, אחד הלשכות של העזרה, אחת על קרן מזרחית צפונית, ואחת על קרן מזרחית דרומית. זו שעל קרן מזרחית צפונית הייתה יתרה על של משה חצי אצבע. זאת אומרת, היא הייתה שישה טפחים. וזו של קרן מזרחית דרומית הייתה יתרה עליו חצי אצבע. נמצאת יתרה על של משה אצבע. זאת אומרת, שמו אמה טיפה, קצת יותר מאמה. למה לעשות אחת גדולה ואחת קטנה? שיהיו האומנים נוטלים בקטנה ומחזירים בגדולה. זאת אומרת, כשלקחת אומן לבנייה, אז מודדים לפי המידה הקטנה. אבל כשבונים, בונים לפי המידה הגדולה. זאת אומרת שבטוח ההקדש הרוויח ולא הפסיד. כדי שלא יבואו לידי מעילה. ותרתי למי, למה צריך שתי גדולות? נשים רק אחת, אומרת הגמרא, אחת לקספה ודאבה, אחת היא לכסף וזהב, בזה היו מוסיפים רק חצי אצבע, תוספת קטנה מספיק, ואחת לבניינה, לעניינים של אבנים וקרשים, דברים יותר מסיביים, אז שם היו הוסיפו על האמה אצבע. זאת אומרת, בשניהם הייתה תוספת, תוספת קטנה או תוספת גדולה, תלוי לדברים שהם יקרים מאוד, כסף וזהב, אז אני לא מצפה מהאומן שיוסיף עד כדי כך, ודברים שקשורים למבנה.
אה, לא זוכר, למה צריך מידה קטנה? האומן בא, שימדוד ישר בגדולה.
לא, זה, יש שתי מידות, יש שתי תוספות. יש אמה פלוס קצת, ואמה פלוס עוד קצת. כי... תמיד אני רוצה תוספת, אבל יש הבדל בין תוספת שאני מצפה מאומן של זהב לתוספת שאני מצפה מקבלן שעושה עבודות באבנים.
אבל נוטלים בקטנה ומחזירים בגדולה. מה זאת אומרת שהם נוטלים בקטנה?
יש לי אמה,
השכר שלהם לפי
המידה, בעצם יוצא שיש לי כאילו שלוש אמות. בסדר? יש לי את האמה של משה, שזה שישה טפחים. ויש לי עוד שתי אמות שהן גדולות יותר. בסדר? אז מודדים באמה של שישה טפחים בהתחלה כשמדברים על המספרים, אחר כך כשהם מביאים את התוצר, מודדים בגדולה. בגדולות יש שתי גדולות. יש גדולה של כסף וזהב, ויש גדולה של אבנים וקרשים.
מבקשים קטן או מקבלים גדול?
תנן, החלונות ועובי החומה כלפנים. המשנה אמרה שהחלונות ועובי של החומה נחשבים חלק מירושלים. בשלם החלונות מצאנו גם לגבי העזרה, אפשר להסביר שהחלון הוא גם לעניין קדושת העזרה, אפשר להגיד שהוא קדוש של קדושת העזרה. באיזה מקרה? דשוויה לקרקע העזרה, שהחלון הוא נמוך והוא בגובה של העזרה. אלא עובי חומה, איך יכול להיות שיש עובי של חומה בקדושת העזרה? איך היא משכחת לה? הרי תמיד החומה יותר גבוהה מהרצפה. משכחת לה בבר שורה. הייתה חומה קטנה שהיא הייתה, הקיפה את העזרה, והיא הייתה באמת נמוכה יותר. כי יש פה את ההר, אז זה העזרה, ופה הייתה מין חומה קטנה כזאת שהקיפה, אז בעצם הראש של החומה היה שווה לגובה העזרה. והיא הייתה קדושה בקדושת העזרה, לכתיב היעבל חיל וחומה. מה זה חיל? אמר רבי יחא, ויתם הרב חנין, השורה הוא בר שורה, יש את החומה הגדולה, ויש בר שורה, חומה קטנה, חיל, ועליה, שורה זה חומה, ועליה אנחנו אומרים שהיה לה קדושה כקדושת העזר. אנחנו עוברים להלכות אכילת קורבן פסח בחבורה. שתי חבורות שאוכלות בבית אחד, הן אוכלות פסח אחד. זאת אומרת, היה פשוט נגיד 30 אנשים אוכלים קורבן פסח אחד, והחליטו ש30 אנשים קשה ככה לשמוע את הילדים וקשה ככה להקשיב אחד לשני, אז את הקורבן לפסח אחד הזה שכולנו מנויים בו פשוט נתחלק לשתי קבוצות כדי שיהיה לנו אכילה יותר נעימה, שתי אכילה משפחתית, חילקנו, מותר לעשות את זה. יש קבוצה של 30 אנשים לדוגמה, כולם מנויים על אותו קורבן פסח. בפועל כשהם אוכלים, עושים את הסעודה, את ליל הסדר, בסדר, אז רשמית הם שייכים אותו קורבן. אבל בשביל לעשות ליל סדר, הוא נשמע, בוא נתחלק לשתי קבוצות. בסדר? כי יותר נעים לנו, יותר כל אחד עם הילדים שלו, וכן הלאה. אז מותר להם להתחלק. כן? אלו הופכים את פניהם אלך, ואוכלים את פניהם אלך, וזה בסדר, ואוכלים. אפשר גם שהמיחם יהיה באמצע. היה מיחם שמשמש את שתי החבורות, לא נאמר שהמיחם עכשיו יוצר חציצה, והנה, זה לא בסדר, אז צריך לאכול את הפסח בחבורה אחת. זה נחשב חבורה אחת, אנחנו מאותו בית, ושיש באמצע מיחם, זה בסדר. וכשהשמש עומד למזוג, כשהשמש משרת את החבורות השונות, אם הוא אכל בשר בחבורה אחת, הוא לא יכול להמשיך ללכת ולאכול את הבשר שעובר לחבורה אחרת. למה? אלא הוא קופץ את פיו ומחזיר את פניו עד שמגיע אצל חבורתו. רש"י אומר, כדי שלא יחשבו ש... למה? כי אסור לאכול את הפסח בשני מקומות שונים. זאת אומרת, אפשר לאכול בשתי חבורות, אבל התחלת לאכול באיזשהו מקום, אל תזוז. אתה לא יכול להתחיל לאכול את הפסח בכל מיני מקומות, אז לכן השמש עוצר, זהו, אני סיימתי לאכול, יחזור חזרה ויוכל. הקלה הופכת את פניה ואוכלת. הגמרא תסביר מה זה הקלה. מתית אלמני, המשנה שלנו שאומרת שאפשר לאכול את קורבן הפסח באחד בשתי חבורות, בבית אחד אבל בשתי חבורות, זה רבי יהודה. ותניא לבתים אשר אכלו אותו בהם, יאכלו אותו. מלמד שאפשר כמה חבורות לאכול קורבן אחד. פסח נאכל בשתי חבורות. אולי גם נאמר שיהיה האוכל אוכל בשתי מקומות, שהשמש או מישהו אחר מותר לו לאכול בתנודות. לא, זה לא. תלמוד לומר בבית אחד יאכל. מכאן אמרו שהשמש אכל כזית בצד התנור, אם הוא פיקח, תגמור לאכול כאן, וזהו, ממלא קרסו ממנו. ואם רצו בני חבורה לעשות לו טובה, כדי לאפשר לו, הוא אכל באיזשהו מקום, ועכשיו פתאום הוא לבד. אז הם רוצים, הוא היה בצד התנור, ארגן את העניינים, אז אם הוא סיים את הכזית שלו, טוב, אבל אם לא סיים את הכזית שלו, עכשיו הוא לבד. והם בני החבורה יושבים בצידו, ואז הוא חלק מחבורה, והוא לא זז, הם מסיים לאכול, והם... הם איתו. דיבר רבי יהודה, רבי שמעון אומר על הבתים שאוכלו אותו בהם, ולמד שהאוכל אוכל בשתי מקומות. רבי שמעון חולק וסובר שמותר לאכול בשתי מקומות. יכול יהיה נאכל בשתי חבורות, אולי אפשר לאכול פסח בשתי חבורות, אם לא בעת אחד אחר. זאת אומרת, רבי יהודה ורבי שמעון חולים בשתי נקודות. רבי שמעון סובר שאי אפשר לאכול את הפסח בשתי חבורות, חייב להיות חבורה אחת. מצד שני הוא אומר שאפשר לאכול את הפסח בשתי מקומות, לזוז ממקום למקום בבית. ואילו רבי יהודה אומר שאפשר להתפצל, אבל אסור לעבור ממקום למקום. ומה היא כמפלגה? מה שורש המחלוקת? רבי יהודה סבר יש אם למסורת, זאת אומרת שאנחנו קוראים את הדברים לפי איך שהם כתובים בתורה, ורבי שמעון סבר יש אם למקרא, איך שקוראים אותם. ולכן כתוב בבית אחד יאכל. אם אני אומר יש אם למקרא, כמו רבי שמעון, בית אחד יאכל, מדובר על הפסח, שהפסח צריך לאכול בבית אחד, אסור לפצל אותו. אבל לפי רבי יהודה, בבית אחד יאכל. זאת אומרת, מה שאפשר לאכול, האנשים יכולים לאכול, העיקר שאוכלים אותו בבית אחד, זאת אומרת לא לזוז. יש פה כמה פירושים בפירוש הדבר הזה. בכל אופן, יש פה מחלוקת. אומרת הגמרא, מה נפקמינה בין רבי יהודה לרבי שמעון? למשל, אם היו יושבים שתי חבורות ונפרסה מחיצה ביניהם, פתאום מישהו בא, שם וילון בין שתי החבורות. לדבריה אומר שהפסח נאכל בשתי חבורות, בסדר, אוכלים. אבל לפי רבי שמעון, שאין הפסח נאכל בשתי חבורות, פתאום עכשיו מה יצא? היינו חבורה אחת, ישבנו, אכלנו במעגל, פתאום מישהו שם באמצע וילון, נוצרנו שני חבורות, עצור, אי אפשר להמשיך לאכול. עוד נפקמינה, היו יושבים ונסתלקה מחיצה ביניהם, היו שתי חבורות עם מחיצה ביניהם. לדברי האומר, האוכל אוכל בשני מקומות. כן. לא, פה ממש שתי חבורות נפרדות. נכון, אבל עכשיו אם נסתלקה מחיצה, לדברי האומר, האוכל אוכל בשני מקומות, זאת אומרת, עכשיו כאילו המקום שלי הוגדר מחדש. עד עכשיו הייתי נחשב במקום נפרד, עכשיו כאילו המקום שלי מחובר. אז מעמד המקום שלי נהיה מוגדר אחרת. לפי רבי שמעון לא אכפת לי. אבל לפי רבי יהודה, לבירה אומר, אין האוכל אוכל בשני מקומות, כאילו עכשיו השתנה המיקום שלי. כי עד עכשיו הייתי במקום מוקף מחיצה, פתאום מוסרה מחיצה, אז אני נחשב מיקום אחר. אין אוכלים, כך רוצה הגמרא לומר. יתיב רב כהנא ואמר את הדין הזה, את הקפשית למפשט, אמר את זה בצורה פשוטה שיש פה נפקמינה בין רבי יהודה לרבי שמעון. אומר לרב אשי, מי אמר לך שזה כזה פשוט? תיבאי לך. צריך, אני לא יודע, אני מסתפק בזה. תיבאי. האם סילוק מחיצה ועשיית מחיצה, האם באמת זה נחשב שני מקומות או שתי חבורות? לא ברור לי שמה שאתה אומר הוא נכון, שזה נפקמינה. זה ספק. תיקו. ראינו עוד במשנה שאם קלה אוכלת בחבורה, מותר לה להפוך פניה. מה היא טעם? אמר בחייה ברבה, אמר יכולה בני שני בושה. זאת אומרת, יש פה קלה, היא חדשה במשפחה. כן, עד היום היא חדשה במשפחה, כולם מסתכלים עליה, או חושבת שכולם מסתכלים עליה, זה לא כך משנה. ואז היא אוכלת, יש פה מלא אנשים וזה, אז היא נבוכה, אז היא מסתובבת ככה, אוכלת באחורה. בסדר, מותר לך, את מחשבת חלק מהחבורה, זה שאת מסתובבת ואוכלת כלפי חוץ, זה לא מפקיע אותך מהחבורה.
דווקא קלה או כל אחד שכזה?
רבון, כן, קלה זה דוגמה.
היום מקובל הפוך
שאוכלים
אצל
ההורים
של
הקלה
ושנה.
כן, יש כמה דברים שצריך... מספרת הגמרא שרבון הברדה רב נתן הקלה לבי רב נחמן בר יצחק. אמרו למשמח, איך קוראים לך? אמר לו רבונה, קוראים לי רבונה. תחשבו היום, נגיד, בא, אני יודע, מגיע, קוראים לך, מה שמך? קוראים לי הרב זה. קצת לא נשמע טוב. אמרו, נייטיב מר אפוריה, תשב בבקשה על מיטה. יתיב, ישב מיד. ובדרך כלל זה יותר מכובד להגיד, לא, אני יודע, אני יושב על כיסא פשוט, למה אתם רוצים את הקורסה הכי מכובדת, אתה יודע. יבוא לקסה, נתנו לו כוס לשתות, קבלה בחד זימנה. הוא גם מיד, בבקשה, הוא לא אמר לא תודה, לא צריך, תודה, לא, משפטי, בלי משפטי נימוס, בלי זה, ישר נתנו לו יין, ישר לקח יין. שתי בתרי זימנה, שתה את היין בשתי לגימות, ולא עד הרפא, ולא בלי שום בושה, ביישנות, כאילו שתה ככה, כאילו בבית. טוב, אמרו להם, מה הייתה מכרית לך רבונה? למה אתה ככה קורא לעצמך רבונה? אמרו לו, בעל השם אני. בעל השם, רש"י אומר, מקטנותי כך קוראים לי, ככה כולם קוראים לי. אז אני אומר לכם, איך קוראים לי? ככה קוראים לי, מה נעשות? מה הייתה מה? כי אמרו לך, נייטי ופורי אתה. למה שאמר לך, שב על קורסה, מיד ישבת. אמרו לו, כל מה שאמר לך, בעל הבית, תעשה. אמרתם, אני יושב. מה הייתה מה? כי אבי לך קסה קיבלת בחד איזון. למה שביאו לך קורס, יין, מיד קיבלת. אמר להם, מסרבים לקטן. אם קטן היה מציע לי את זה, הייתי מסרב. אבל אתה גדול, הם מסרבים לגדול, אני מאוד מכבד אתכם, אז אינו מסרב. מה הייתה המשתית בתרי זימני? אמר לו, טניה, השוטה כוסו בבת אחת, זה גרגרן. בשני לגימות זה דרך ארץ. שלושה גסי רוח הוא גבתן, כזה שוטה לאט, לאט, יש לו את כל הזמן שבעולם, זה התנהגות גבתנית. מה הייתה מלוא הדר דפח? למה לא התביישת קצת? אמר לו, קלה הופכת פני התנן, או קלה, אני לא קלה. קצור, כל דבר יש לו מקור, אי אפשר להתווכח איתו. רבי ישמעאל ורבי יוסי יקלה לבי רבי שמעון ורבי יוסי, בן לקוניה, יבוא לקסה, קבלה בחד זימנה, ושתי בחד איזנה. גם קיבל מיד את הכוס, וגם שתה את כל הכוס בבת אחת. אמרו לו, לא סבר למר, שותה כוסו בבת אחת זה גרגרן? אמר לו, לא אמרו, בכוסך הקטן, ביינך המתוק ובקרסי הרחבה. זאת אומרת, זה נאמר בקורס שהיא גדולה, באדם שהוא לא צמא, וביין שהוא לא משובח. אבל במציאות הנוכחית, כוסית כזאת קטנה, עם יין טוב ואני צמא, זה דווקא מה לעשות. אמר רבונה, בני חבורה נכנסים בשלושה ויוצאים אפילו באחד. דרך אגב, היות ועסקנו פה בענייני שמש, אז יש פה הלכה של כלפי השמש. שמש, אם למשל נכנסים, קבעו איתו שהוא משרת את האנשים. עכשיו נכנסו שלושה אנשים לאכול ביחד, ואחד לאט לאט הלך, ונשאר האחרון. אז השמש צריך להמשיך לשרת אותו. למרות שכבר חלק מהאנשים הלכו, הוא הגיע עם כולם, אז הוא צריך לקבל שירות עד הסוף.
הוא לא מחויב
לא, לא קשור לפסח עכשיו. עניינים דרך ארץ, הנהגה של שמשים. אמר רב, עבוד איל בעידן דריגל אמיל, זאת אומרת שהוא לא מעריך סתם. נגיד, אדם בא, מתחיל לשבת שם שעות בלי שום קשר לסעודה, לא, השמש כבר לא צריך לשרת אותו. והוא דרגש בהו דיילה, והוא שהודיעו מראש לשמש שאנחנו לא כולנו נצא בבת אחת. אומרים לו מראש, מה, אתה פה משרת את כולם, יכול להיות שיצאו בשלבים. לתוך לשמש. כן, כי הוא צריך עוד להיות באיקון כזה, הוא צריך להיות זמין. צריך להיות זמין. אמר רבינה, ונותנים שכר דמים. זאת אומרת, אם יש שמש, צריך לשלם לו. ואחרון, שנשאר יותר, אז הוא צריך להוסיף טיפ יותר גדול. צריך אחרון להוסיף דמים. ואת הגמרא, ולדי לך כבתא, לא נכון. לא צריך להוסיף אחרון יותר. שילמו לשמש סכום על כל השירות. זהו. אז אם סיכמו איתו מראש, יכול להיות שילכו אנשים, אבל עד הסוף, הסוף אתה משרת. והסוף יחסית סביר, למשל, לא נמרח המריחה הנוראית. אז זה חלק מהסחירות ששכרנו את השמש, וזה מה שהוא צריך לבצע. בשורות טובות, בהצלחה, תעשו חיל.